כל חי תמיד איתי, כל חי.
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום לכל המאזינים בארץ ובחוץ לארץ. אנחנו היום סמוך ונראה לתשעה באב, לפני השבת חזון. שנה זו השבת עצמה היא תשעה באב, והצום מועתק ליום ראשון. אנחנו היום נרצה לשוחח בעזרת השם על הנחלת ההרגשה הנכונה של אותם ימים באופן בונה בחיי המשפחה. כל אדם לנפשו ובסביבתו, באופן שיגרום לו רגשות של געגועים למצב מרומם יותר של עם ישראל, של חיי חברה בתוך כלל ישראל, בגובה רוחני יאה ונאות, ובעיקר לזכות להיות מאלה שנאמר עליהם, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, זוכה ורואה בנחמתה, לחוות באמת את המציאות שאנחנו כולנו שואפים אליה ומצפים לה בכל יום כאחד מעיקרי האמונה, שהוא אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אני מאמין שהעולם יגיע אל תיקון אמיתי, ולא רק שאני מאמין אלא אני גם מצפה, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אני באמת מצפה לכך, וחיי הבית, חיי המשפחה, אמורים להיות עם איזושהי אווירה, שבאמת ציפייה למשהו אחר, לא ציפייה שחס ושלום, כמו שאנחנו לצערנו עלולים לראות, שיגמר כבר הימים העצובים האלה, שאי אפשר לשמוע מוזיקה, ואי אפשר לשמוע שום תזמורת, ושכבר נגיע לנופש, נגיע כבר למלון שם או כאן. באמת, לצערנו הרב, צריך לשנות את ההתייחסות. ההתייחסות הזאת נובעת, ההתייחסות השלילית הזו, שרואה בימים האלה, ימים שרק מחכים שיגמרו, למי שלא מבין כמובן, היא התייחסות שנובעת כתוצאה מהתאפסות לטפל בצורה לא נכונה. כביכול יש פה איזשהו מערכת מגבלות שלא לובשים בגדים מחובסים ולא לובשים בגדים מגועצים ולא שומעים מוזיקה ותזמורת ולא הולכים להתרחץ וכולי וכולי, ולא מתייחסים לעיקר, וכשמתעלמים מן המבט הכולל, אז ברור שההתייחסות לטפל היא לא מובנת וגורמת לציפייה להשתחרר מהכביכול, כביכול ההגבלות האלה. איך אמר מורנו הרב שח, מעולם לא בא לשאול אותי אדם שאביו או אמו נפטרו, האם אני יכול למצוא לו היתר או כולה להתרחץ עם סבון פה ולהתרחץ אולי בכל הגוף במים חמים יותר, כמו שקשה לו את המים האלה, או לא שמעתי אף פעם, הוא היה שקוע באבלו, וכל הזמן היה כל הזמן בזיכרונות על אביו או על אמו או על קרוב אחר. אני משום מה שומע את השאלות האלה רק בימים של חורבן, שהוא שורש כל החורבנות הפרטיים האלה, שהוא בבחינת קבע השמש בצהריים. כידוע, שורש כל האסונות מתחיל מהעובדה שאין שמש. כשאין שמש, אז אפל בכל הגזוזדרעות ובכל הכסדרעות. כשאין מציאות של אור השכינה, אור השם, אור האמת, אור השמחה, אז ברור שכל האסונות הם תוצאה מזה, כפי שאנחנו מנחמים בדם שחכמנא ליצלן יושב שבעה, אומרים לו, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. מה הקשר בין אבלי ציון לבין אותו אדם שיושב בטרגדיה הפרטית שלו על אביו או על אמו או על שאר הקרובים, חס ושלום? מה הקשר? למה מערבבים בין הדברים? או זה כפי שמקובל בנוסח אחרינו הספרדים, מירושלים תנוחמו. תנוחמו על ידי בניין ירושלים. מה כאן הקשר? המקום ינחם אותך, ייתן לך עידוד, ייתן לך חיזוק, ייתן לך מבט אולי אחר על האירוע, תתחזק. למה אומרים לו שאתה תנוחם בזמן שירושלים תנוחם? המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. כנ"ל אותו דבר אנחנו מדגישים בכל ברכת המזון. מבקשים מהבורא, רחם נא על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך ועל ציון משכן כבדיך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. ויחד עם זה, פתאום עוברים לבקשות פרטיות. יש לי צרות, יש לי גמחים, ונער וארווח לנו השם אלוקינו מהרה מכל צרותינו. מה אתה מערבב בין הצרות הפרטיות שלך לבין הציפייה שלך לבניין הבית הגדול והקדוש וכן הלאה? איך הדברים מתחברים יחד? התשובה היא, זה הכל אחד. כפי שאמרנו, כשאין אור, כשחיים בחושך, כל רגע נתקלים במשהו אחר, מתאכזבים, עצובים, מתרגזים. כשיש אור, אז הכל ברור, אין התקלויות, יודעים בדיוק איפה הולכים ואיפה לא הולכים. ירושלים נקראת אורו של עולם, האור של העולם. האור הזה הוא לא אור פיזי כמובן, הוא אור שמאיר בלבבות, מאיר בנשמות. הוא מאיר לנו את כל דרכי החיים. פשוט הוא משנה לנו את כל ההוויה שלנו. כולנו בכלל באטמוספירה אחרת. לכן אנחנו אומרים לאותו אבל, תראה, עכשיו אני לא יודע להסביר לך מדוע הטרגדיה הזו היא דבר שמביא לטוב, אבל אני יודע שכשירושלים תנוחם, ויגיע האור האמיתי, הקדוש ברוך הוא נקרא אור, לדוד השם אורי ואישי, כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. כשיגיע האור האמיתי, אתה תראה שגם זה הוליך לטוב. אתה תראה שגם על הדבר הזה, ראוי היה לברך, לא ברוך דיין האמת, אלא ברוך הטוב והמיטיב, כך אומרת הגמרא במסכת פסחים. קל וחומר על צרות של ממון, צרות של ענייני שלום בית, צרות של ענייני זיווגים. אתה תראה שהבורא הוליך את הכל לטובה. ממילא, כשאבלי ציון וירושלים ינוחמו, להינחם פירושו לקבל מבט רטרואקטיבי אחר. זה נקרא להינחם. והינחם עשיו אחר אחיו להורגו, פירושו שהוא קיבל על יעקב אבינו אותו עשיו מבט אחר למפרע. לנחם פירושו לתת לאדם מבט אחר שמפרש את הכל למפרע באופן רטרואקטיבי, באופן שונה. זה נקרא וינחם יוסף את אחיו. יוסף אמר לאחים שלו, אתם חשבתם עליי רעה, מחרתם אותי, אני מודיע לכם שהכל היה לטובה למפרע. בורא העולם ידע שיהיה רעב בארץ ועלולים כולם פה למות ברעב, אז הוא שלח אותי למצרים כדי שיהיה לכם מקור לחלקל ולפרנס אתכם. זה נקרא לנחם. אני אומר לאותו יהודי, המקום ינחם אותך, כלומר אתה תראה למפרע, לעתיד לבוא אתה תרגיש, תבין, שכל האירועים האלה, הכל היה ברוך הטוב והמטיב, הכל היה לטובה. לכן כשאנחנו מבקשים מהבורא בברכת המזון, אומרים לו, תברך אותנו על בכך שכבר נראה את הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו עומד על תילו, רחם על ירושלים, על ציון, הר הבית, וממילא הרווח לנו השם אלוקינו מהרה מכל צרותינו. לכן אנחנו חייבים לנסות להעלות את בני הבית, לעזוב רגע את הבגדי ים ואת הגלגלי ים וכדורי ים ואת המזוודות ואת הכרטיסים השונים, באמת לנסות לשבת עם הילדים, לשבת עם בני המשפחה ולדון, להעלות נושא, פשוט להרגיע את הטמפו, את כל הבעירה, ויותר לשקוע בחשיבה נכונה במקרו, כמו שאומרים, ולא להסתכל על המיקרו שאנחנו נוסעים למחורת תשעה באב לכאן, ולקמפ הזה, או לצימר הזה, או למקום אחר. לחשוב יותר בגדול, להיות יותר רחב אופקים. הדבר הזה הוא מצריך שקט, רוגע. שמעתי שהגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אורבך, בעל המנחת שלמה, הגיע פעם לישיבת עץ חיים, לתלמוד תורה עץ חיים, בתשעת הימים, וראה בחדר אוכל שהילדים שם צועקים ומשתובבים ומשמיעים קולות כדרכם של ילדים. אז אומר, מה? הוא הגיב מיד, בתשעת הימים מדברים בקול. בתשעת הימים מדברים בקול. אבל, יושב בדד ועידום כי נטל עליו. ראי איוב ישבו לידו ודממו. מה? רבותיי, לקבל, לתת קצת, להעביר את המשפחה, את הילדים, קצת למושג של אבל. המילה אבל פירושו חסר. כמו שאומרים למישהו, קח את הכל, אבל את זה לא. אבל פירושו זה לא, להחסיר משהו. אבל פירושו חסר, להרגיש מה חסרנו. הנקודה הזו היא קריטית. ברגע שאנחנו לא נדגיש את זה, אז כל האיסורים נראים כמערכת מגבילה, חסרת הבנה. יש לו בריאות, יש לו הורים בריאים, יש לו פרנסה, יש לו ישיבה, יש לה סמינר, מה חסר לה? זה נורא והיום להיות בכזאת קטנות המוחים. צריך להבין שמה שבימים האלה לדוגמה אסור לחבס. למה אסור לחבס? מדוע? כדי לא להשיח דעת מהאבלות, רק לחשוב על האבסורד, איפה אנחנו חיים. אסור לחבס, כמה זמן לוקח לשים את הכביסה במכונה, או בזמנם שהיה קיבוץ ביד, כמובן לקח הרבה יותר זמן. אז זה לוקח איזה פרק זמן. באותו זמן עסוקים בכביסה, עסוקים בשפשוף של הקטם, ולא באבלות. לכן אסור לחבס. נו, איפה אנחנו? מגבלה, סתם מגבלה, בין בילוי לבילוי, בין כל מיני תחליפים למיניהם של ווקלי כזה, ווקלי אחר, לעקוף, לעקוף. כביכול יש לנו תרייג בעיות, וצריך לעקוף את הבעיות האלה. אוי ואבוי למי שרואה את ההלכות בתורה, את ההליכות שהן ההלכות, איך ללכת בחיים, כבעיות שצריך לפתור אותן. המצוות, התורה, הבורא, הוא החיים עצמם. מי שחי מחוץ להלכה, חי מחוץ לחיים. כמו שלא ניתן לומר על חתול שמלקק את החלב, שהוא חי. החתול חי מחוץ לחיים האמיתיים. הוא פשוט נותן תזונה למולקולות. נותן מהלך של פתרון מולקולרי, של הזרמת חלבונים ופחממות ונוזלים לפחממות שלו. זה לא נקרא חיים. חיים זה ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כי הם חיינו. בורא העולם ברא את החיים, והוא יודע מה הם חיים, והוא אומר לנו שהחיים הם כי הוא חייך ואורך ימיך. פשוט לצאת מהניתוק הזה, מהריחוק הבהמי הזה, של השקיעה בעולם המולקולות והבשר והגידים, והמהלך של גירוי סיפוק, גירוי סיפוק. גירוי, ניסה לשם, נעשה שם, סיפוק ויצירת גירוי נוסף, ועוד פעם ניסיון להרגיע, ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו, יש לו מנה רוצה 200, ויש לו 200 רוצה 400. הוא גירה את עצמו ל-200, סיפק, עכשיו כמובן נוצר רעבון חדש. להבין שבכל מהלך הניסיונות והרצונות של העולם הזה, הגשמיים, ישנו כלל ברזל בין 4 מילים. מרעיבו סביע. ומסביעו רעב, כך אומרת הגמרא. דע לך, אם אתה מסביע אותו, אתה הולך בכיוון של הבנת מודעות ישות פיזית, פיזית חומרית, כל הזמן מחפש עינוגי בשר, כמה שתסביע את עצמך, תהיה יותר רעב. מסביעו רעב. וכמה שיותר תרעיב את עצמך, כלומר, תתן לו את המנה שלו, לא לפי החלומות והדמיונות שלו, אתה תרגיש רוגע, סובע, ואז תפנה למילוי האמיתי של הנשמה שלך, שדורשת את המזון שלה. המזון של הנשמה זה תורה נקראת לחם, לכו לחמו בלחמים. התורה נקראת מים, שנאמר, רואי כל צמא לכו למים, האזינו השמיים ועד הבירה, ותשמע הארץ עם רי פי. יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי, הלקח שלי, האמרות שלי, אומר משה רבינו, זה מטר, רק תכוון את האנטנה לכיוון הנכון, אתה נשמה, אתה אישיות, אתה צלם אלוקים, לא מצבור של בשר ומערכות של תולדות העניינים האלה של הבלי העולם, שבסך הכל נותן מענה למערכת חיצונית. חייבים להסתכל במקרו ולהעלות את הילדים, להעלות את הבנים, את הבנות, את המשפחה, להתנתק קצת מגורמים, אולי בתקשורת, אולי בעיתונות, אולי בסביבה, שלצערנו נפלו לבוץ הזה ששמו שקיעה בחיי חומר, שהוא נקרא בתי חושך, בתי חומר. לא להיות שוכני בתי חומר, כפי שהרב החידה כתב בתפילה של תשליך, לא לשכון בבתי חומר, אלא לשכון בבתי רוח. ולכן אנחנו חייבים לקבל איזה שהם מושגים ולהסביר לילדים. לדוגמה, ישנה הלכה שלא שמים על השולחן סכין בזמן ברכת המזון. הלכה שאני מעריך שהיא מוכרת לחלק גדול מהציבור. לא, אין סכינים בזמן ברכת המזון. כמה טעמים נאמרו בעניין הזה. שולחן הוא בגדר מזבח, מזבח מעריך ימיו של אדם, סכין מקצר ימיו של אדם, וסיבות מגוונות. אחת הסיבות היא לאור מעשה שהיה, וצריך להבין, המעשה זה רק אזכור למהלך של מחשבה רחבה, שיהודי אחד בירך ברכת המזון, וכשהוא הגיע לרחם נעשם אלוקינו על ישראל עמך, ועל ירושלים עמך, וראה את הקטסטרופה, את האל-אקצה, את הדלרוזה, את האנגליקניות, את הכמרים, את הפריצות באזור הכותל והרובע היהודי, נזכר בחורבן הגדול של הזכרה אלוקים ואהמיה, בירא אותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה, מרוב עצב, מרוב משבר, לקח את הסכין שעמד על השולחן ודקר את עצמו. אז כדי שלא יקרה דבר כזה, מתוך הנחה שישנם אנשים שכשהם אומרים דבר, הם חיים אותו, ולא מדקלמים מלמולי מילים באלמה וציטוטי ציטטות באלמה. אלא כשהם אומרים רחם נע, הם מתכוונים כמו ילד שמתחנן לאבא שלו, אבא תרחם עליי, תקנה לי ארטיק, תקנה לי את האופניים החשמליות האלה, ובוכה ובוכה ובוכה. הם הבינו שיש אנשים, שכשהם אומרים לבורא רחם נע, אז הם מתכוונים למילים האלה, ולא סתם מדקלמים דקלומים של גנון, אלא באמת מתכוונים לרחם נע, ואז עלול להיות שכשהם מפרטים את הנושא של ירושלים וציון והבית והשכינה, יש שם סכין זמינה, מי יודע מה הוא יעשה לעצמו. זה רק כמובן איזשהו ביטוי להנחיל לנו את העומק. אנחנו בכל תפילת 18, כמעט מחצית מתפילת ה-18, מביעים את הרצון שלנו לשינוי. לא רק בשלושת השבועות בין המצרים, בין 17 בתמוז לתשעה באב, לא רק בתשעת הימים, אלא כל השנה כולה. מבקשים שנזכה לראות כבר בתחיית המתים, ונאמן אתה לחיות מתים. נו, זה בקשה בסיסית של כל יהודי דתי, וכל אדם שמבקש מהבורא, אני מבקש, כל מערכת המתים בהר המנוחות, בבית הקברות קריית שאול, בסגולה בפתח תקווה, בהר הזיתים וכולי, יקומו, ואתה יכול לעשות את זה. מה המבט של אדם חילוני או מבט לאדם לצערנו שלא מחובר? מה? אתה באמת מצפה שהאמת הזה, שכבר הפך להיות אפר ועצמות, יקום? איפה הגאווה שלנו? איפה האמונה שלנו? איפה ההיזכרות שלנו בגדולי דור עוד בדורנו, שאמרו וברכו אנשים שהיו בגידים ועצמות, והרופאים נתנו להם ימים ספורים וחזרו לחיים, מי שירצה יפנה אלינו להראות להם את האנשים האלה. איפה נלך אחורנית? כל מערכת התחיות מתים שהיו בכלל ישראל, אלישע, אליהו, יחזקאל הנביא, איפה כל המערכות של תחיות מתים? קשה פה להיכנס לנושא הזה, אולי נקדיש לזה פעם שיחה. עד ימינו אנו, אנחנו מבקשים תחיית מתים, מבקשים ראינו ועוניינו וריבה ריבינו, וגאלינו מגאולה שלמה מהרה למען שמך. אנחנו מבקשים, לא סתם מצטטים, מתי נבין שאין ציטוטים ודקלומים, אלה הם מילים שמבטאות ההמיית לב של העם היהודי אלפי שנים. מבקשים מתי כבר נשמע את השופר הגדול, שמשחרר אותנו מכבלי היצרים האפלים האלה, של עגל הזהב, של ריצה אחרי ריבוי מזכורות, או הגדלת דירות וחצרות וכל מיני גנים. מתי? תשחרר אותנו מהכבלים הנוראים האלו. וסנס לקבץ גלויותינו, שהעם הזה יהיה מאוחד סביב אלוקיו, אז זה הפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. לא מפלגות שונות, לא אג'נדות מנוגדות, כולם מאוחדים, והיה השם למלך על כל הארץ, כל הארץ. בקבלו כולם את עול מלכותיך, כולל שדרנים, עורכי עיתונים, חברי כנסת, הייטקיסטים, אנשים מנהלי בתי חולים, כולל אנשים בעולם. יבינו כבר מי ארגן לך את הפעילות של הלבלב ללא צורך בזריקות אינסולין, לאזן את רמת הסוכר שם בדם. מתי יבינו כבר מי מעמיד את כדור האש הענקית הזו ששמה שמש פי אלפים ומאות ואלפים מכדור הארץ ועומד באוויר ולא נופל לנו על הראש? מתי כבר יתגלה האמת הזו? אנחנו מבקשים וכולם, קבצנו יחד, שיכירו את האמת הזו ויפסיקו את ההתנהלות הכל כך מטופשת הזאת בענייני תקשורת ופוליטיקה ובזבוזי זמן על הבלים ועל אינטריגות ועל קומבינות. מתי יפסיקו להתעסק ולבזבז את הדבר כל כך היקר הזה ששמו חיים על הבלים, פשוט הבלים? הדבר משול לאדם שיש לו מכשיר MRI, שה-MRI הזה שווה 5 או 4 מיליון דולר, ובמקום להשתמש בו לצורך ה-MRI, הוא משתמש בו לגרד איזה גירוי שיש לו בגב. הוא אדם שטעון אשפוז. ה-MRI נועד לגרד גירויים בגב? הוא נועד לבצע את הבדיקות העומקניות האלה. יש לך חיים, יש לך תפקודי איברים, תפקודי לבבות, תפקודי רוח. מה אתה מתעסק בקומבינות פוליטיות? אתה שפוי? תתעסק בקיום מטרת חייך. תתעסק, יש לך מכשיר אלוקי ששמו חיים, ועוד חיים של יהודי. תתעסק באמת, מבקשים מהבורא בכל תפילת 18, סנס לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד מכל ארבע כנפות הארץ, מספיק גלות אמריקה, גלות אירופה, גלות רוסיה, גלות ארצות ערב, נתכנס כולנו בארץ הקודש, הארץ שבה שמך נקרא עליו, הארץ שבה עיני השם אלוקיך בה תמיד, מראשית שנה ועד אחרית שנה, ואז לאחר מכן, תשיב את השופטים כבראשונה, לצערנו מערכת המשפט היא לא על פי חוקיך, אנשים בדו מליבם כל מיני כללים ומשנים אותם חדשות לבקרים בהתאם לצרכים המתחדשים, ואתה יושב ומבוזה לקחת את השח והטז והשולחן ערוך והתורה הקדושה והזוהר הקדוש ולזרוק לפח, ובמקום זה לקחת חוק אוטומני טורקי או חוק בריטי, מנדטורי, ואת זה על פיו מתנהלים אנשים שנקראים יהודים. ככה לבזות את הבורא. לבזות את הבורא ולומר לבורא, בורא, קח את התורה שלך, קח את השולחן ערוך והרמב״ם, וקח את הטור והבח והבח והבית יוסף, השח והטז, הכל לפח, ועדת חוקה בכנסת, היא תקבע מה עושים. אתה לא בוכה על תופעה כזו. אתה לא בוכה על הביזיון של אבא שלך. מבקשים מהבורא, השיב השופטנו כבראשונה, תשיב כבר את השופטים האמיתיים, משה ואהרון, דוד ושלמה, רבי עקיבא, רבי טרפון, הלל ושמי, שמעיה ואבטליון, הרמב״ם, המרן רבי יוסף קארו, היום יום ההסתלקות של רבינו הארי הקדוש, רבי יצחק לוריה, אשכנזי, זכותו תגן עלינו, היי באב היום. תשיב כבר את זה. איך אני יכול להשלים מוועדות חוקה עם קבוצת מחללי שבתות שהיא מחליטה ואוכלי טרפות, שהיא מחליטה את ההנהגות ואת ההתנהלויות של בני אדם ויהודים עוד, יהודים שמבזים את הבורא ואומרים לו לך עם התורה שלך, לא רוצה אפילו מילה אחת להזכיר, לא תורה ולא דת ולא יהודי ולא לקרוא לזה מדינה יהודית, אל תקרא לזה כלום, עזוב אותי מכל העניין שלך. לא כואב לך? אתה לא בוכה לשאול את הבן, את הבת, את נמצאת בעולם שמתכחש למי שעושה אותו, ובאותו זמן שהוא מתכנן את כל ההתכחשות הזו, יש לו לב פועם, הוא לא צריך שום טרנזיסטור בלב, אין לו הפרעות קצב, אין לו פרפור חדרים, וגם אין לו פרפור פרוזדורים, אין לו שום בעיות, והוא עם הלב הזה שנתן לו הבורא, מבזה את הבורא. פשוט לבכות, לשבת על הרצפה, וכמו שרבי יהודה ברבי אילאי היה יושב בין תנור לקיריים בסעודה המפסקת, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. זה ההתייחסות של כל הדיני הוולות של תשעה באב. העניינים האלה שלא מחפשים ולא מסתפרים, זה הכל ביטוי לאבלות, ביטוי לחסר, לאיכן נפלנו. זה עסוק באייפונו, זה עסוק בסמארטפונו, כל אחד עסוק עם הבתי קולנוע הפרטיים שלו, מצמיד אותם לעצמו, לא עוזב אותם לרגע. עד כמה אנשים יהיו נמוכים? אלה הרי הילדים שלך, אלה הרי הפירות שלך, הנשמות שלך. עד מתי? עד מתי? תופיע כבר ובזה תכלה, ירשע יכלה. הכל הרשעה כולה כעשן תכלה. אין לנו שום עניין שרשעים ימותו, ממש לא. יש לנו עניין שהרשעים יחזרו לשורש האמיתי שלהם, שזה יהלום יהודי נוצץ. וכל הרשעה, כל המוגלות האלה, כל השכבות של הצחנה ייעלמו כעשן, ואז הנשמה הבוהקת התאורה באמת תבהיק במלוא עוזה וזיבה ואורה ותפארתה. נשמה שנתת בי תאוריי, לכן אנחנו מדגישים בתפילת 18, תשיב את השופטים האמיתיים כבראשונה. מספיק עם העניין הזה של מחוזי ושלום ובגץ ומתכננים, הכל נגדך, הכל מתוך ביזיון לך. אנא, ברגע שיוחזרו השופטים האמיתיים כבראשונה, ממילא יוסר מאיתנו יגון והנחה. חז"ל אומרים, אם ראית פורענות באה לישראל, צא ובדוק בדייני ישראל. אם אתה רואה צרות, אם אתה רואה מלחמות, אם אתה רואה חוסר שקט, דע לך, משפט שקר. משפט שקר. אין אמת. והחוסר אמת הזה מביא יגון והנחה. לכן, אומר אבו דרהם, רבינו אחד מגדולי הראשונים, בזמנו של הטור והראש, ברגע שיושבו שופטינו כבראשונה, משה ואהרון, יועצנו כבתחילה, דוד ושלמה, ממילא יוסר מאיתנו יגון והנחה. ממילא כבר נגיע למצב אחר, ואז ומלוך עלינו אתה, השם לבדך, בחסד וברחמים, וצדקנו במשפט, וצדקנו בצדק ובמשפט. זה בקשה נוספת שאנחנו לא מתקלמים, ולא אומרים ציטטות, ולא סתם אומרים מן השפה ולחוץ, אם אנחנו כבר עומדים שלוש פעמים, אנחנו מדברים פה לקהל בכל העולם שמתפלל, שמקדיש זמן לעמוד לפני בוראו בתפילת העמידה, אנא ממך, תתבונן במה שאתה בן כה עושה. אתה לא צריך להגיע דווקא לשלושת השבועות ולתשעה באב. תתבונן במילים שאתה מוציא מפיך, מילים שתקנו נביאי ישראל, חגי, זכריה ומלאכי ואנשי כנסת הגדולה, מילים שהן כמו חרב, הן פוגעות, הן יכולות לפתוח שערים, אבל רק תכוון בלי כוונות הרשש הקדוש וכוונות הארי הקדוש, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל. כוונת פירוש המילות לפחות. אתה מקדיש 5-7 דקות לתפילת העמידה, תעמוד רגע, סלק את המחשבות שלך, ותתחבר, תתחבר. תפילה זה מלשון חיבור, נפתלי, פתילה, כן? נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי. תפילה, אותיות פתילה, פתילה זה לחוט שמחבר בין הלהבה לבין השמן, כך אנחנו באמצעות התפילה מתחברים לבורא העולם שהוא נקרא בבחינה של אש אוכלהו, ואנחנו בתפילה מזרימים את הכוחות שלנו וזה עובר דרך הפתילה אל האלוקות, אנחנו מתחברים לאלוקות, אז אנא תבין מה שאתה מדבר, ואנחנו מבקשים שאחרי שיגיע הזמן הזה שבו יוסרו השופטים שהם מאבטים את כל המערכות של ניהול החיים הפרטיים והציבוריים. ממילא יקומו שופטים חדשים, כמו תולדות עם ישראל אלפי שנים, ואלה יטפלו בחרולים, בקימשונים, אויבי עמך ישראל, ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל המינים כרגע יובדו, וכל אויבי עמך מהרה יקרתו, והזידים, כל הקבוצות האלה שהם בגדר של איזה שהם ריקבון שלא מסלקים אותו, זה פוסה ופוסה ופוסה. זה כמו איזה תאים של פצעי לחץ, שאם אתה לא מסלק אותם ולא מבצע פעולה של התריה כדי לנקות, אז זה מתפשט ומתפשט. זה כמו נגעים, תאים בר מינן, תאים ממאירים, שחייבים לצורך החיות של הגוף לסלק את אותם תאים. וסילוק התאים הממאירים, הם בעצם נותנים את האפשרות לקיים את שאר הגוף. הארגז תפוחים שיש בו תפוח אחד רקוב, הוא עלול להירכב כל הארגז כולו תוך זמן קצר. הפעולה של קיום התפוחים זה בסילוק התפוח הרקוב. ולכן הפעולה הראשונה שיעשו שופטי ישראל, זה לסלק את הקבוצות הללו, שהם בגדר מינים, מלשינים, זידים, המלאק נקרא זד יהיר לץ שמו, לץ תקה ופתי יערים, זה הכוח הליצני אשר קרחה בדרך, וכשמסתלקים הקרני רשעים אגדיה, אז אתה פונה לברכה נוספת, תרוממנה קרנו צדיק, מבקשים מהבורא שששת המגזרים האלה שאנחנו מזכירים, צדיקים, חסידים, זקני עמך בית ישראל, פליטת סופריהם, גירי הצדק, וגם אנחנו הקטנים והנמוכים שנצטרף אליהם, יהמונה שההמיית הרחמים שלך תהמה גם עלינו. ואנה, תן חיזוק לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם. אנה, ולא נבוש, שלא נתבייש על זה שבטחנו בך. הרי אנחנו כל כך הרבה שמחנו עליך, ונכנסנו לכבשני אש, נכנסנו אצל הנאצים למקומות הכי גרועים, רק בגלל שאנחנו יהודים. אז אנה, בוא כבר ותרחם, תופיע, כדי שלא נבוש על הביטחון הזה בך. שלא נבוש ולא יצחקו עלינו ויאמרו לנו, נו, איפה האלוקים שלכם? בבקשה. זה יופיע. זה כבר רץ איתנו 3,330 שנה, אז באמת הגיע הזמן גאולתנו. אנחנו יודעים שאנחנו המציאות של היצירה שלך, אז תפסיק להיות כל מסתתר כל כך בשפריר חביון, תופיע כבר, אנא, תתגלה בציון, תתגלה כבר באופן שהרשעה כאשן התברר שלא היה כלום, לא כפירה ולא אפיקורסות ולא כל הדברי השיבוש האמונתי שמתהלכים בקמפוסים ובכל האקדמיה, בכל האוניברסיטאות, דברי הכפירה בכל 13 יקרי הדת היהודית. מספיק זה יתברר כהבל ללא שום צורך בהוכחות לוגיות, אלא ונחזה בכך, ועינינו תראינה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, דוד סיפר לנו שאתה תופיע, ואנחנו הולכים עם זה מדור לדור. אז תופיע כבר, אנא. ולאחר שאנחנו מבקשים על ששת המגזרים האלה, צדיקים, חסידים, זקני עמך בית ישראל, אצלנו נותנים כבוד לזקנים, אצלנו ככל שאדם זקן יותר אז טשטוש הגוף פחות מטשטש, הגוף יותר נחלש והרוח יותר מתחזקת. ישנה אמרה של החובות הלבבות, חורבן הגוף בניין הרוח, חורבן הרוח בניין הגוף. יש פה איזה מלחמה בין עולם החומר שהעולם שקוע בו לעולם הרוח, וככל שעולם החומר האדם מתחיל יותר להיחלש, בחדרי מיון הוא פתאום נזכר באלוקים, שגופו מתחיל קצת להיסדק, הוא מתחיל להיזכר בעצם הנה הגוף הזה, כל דבר מזדקן, כל דבר מתיישן. אז אנחנו לא מחכים להזדקן בשביל להכיר את אלוקים, אלא אנחנו נותנים לגוף את המינון הנכון שלו בגדר ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, כדי להתמרכז ולהתמקד בבניין חיי הרוח על ידי עמל תורה, לימוד תורה, העמקה בכל מחשבת התורה ולחיות על פיה. הזקנים הם אמורים לנו את הדרך לפי שהם באים עם ניסיון של עשרות שנים. אנחנו רק צועדים לאט לאט אל המקום שהם שווים משם. למה לא להשתמש בניסיון שלהם? חז"ל מספרים שרבי יהודה הנשיא היה מכבד אפילו זקן גוי גמור. למה? מי יודע כמה מראות אלוקים הוא ראה במשך עשרות השנים שלו. לא יעלה על הדעת שבמשך חייו הוא לא ראה גילויים של אלוקות דרך השגחה פרטית, דרך איזשהו גילוי של נס או דברים שחורגים מגדרי הטבע. אז אני מכבד את הגוי הזקן הזה משום שהוא מכיל בקרבו איזושהי השגה אלוקית. הוא מכיל בקרבו איזשהו משהו אלוקי. עד כדי כך אצלנו, בניגוד לסיסמאות שהולכות ברחובות בכל מיני לוגויים למיניהם ומותגים, העולם שייך לצעירים, אפרה לפומיו. בניין זקני, בניין נערים סתירה. סתירת זקנים בניין. נערים שבונים דבר זה בגדר הרס. זקנים שהורסים דבר זה בניין. אנחנו מחוברים לשאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. הבורא מצווה אותנו, תעיין, לך לזקנים המופלגים, תשמע מהם מבט על החיים, ממרומי רום שנותיהם. אני מציע לך, הצעירים מלאים ביצרים, בכל מיני לחצים ותאוות, וכל מיני אנרגיות פסולות ושליליות של עולם אינטרנטי קשה מאוד, שמשפיע על האוויר, על כל אחד. לך לזקן, שעוד נשם אוויר שאיננו אינטרנטי, אוויר שאולי איננו טלוויזיוני גם לא. אולי הוא זכה לראות איזה שהם גדולים, הוא זכה לראות את רבי מאיר מאחוריו. הוא יותר שייך לגובה טופוגרפי רוחני גבוה יותר. אנא, תיגש אליו. אלה זקני עמך בית ישראל. ומי מדבר על לירושלים עירך ברחמים תשוב? ומבקשים ארבעת התי סעיפים, ותשכון בתוכה, לא רק בחירת ירושלים, לא עיר של אנגליקנים ויוונים ורוסים וכל מיני מקומות, אלא מתי תתגלה באמת בעיר האמיתית, בעיר של יראה ושלם. המילה ירושלים זה שתי גדולי עולם קראו את השם שלה. אברהם קרא למקום יראה, לפי ששם יש ראיית שמיים, שם יש המון יראת שמיים, ומלכי צדק שם בנוח קרא למקום הזה שלם, שם ניתן להשיג את השלמות. השלמות מושגת באמצעות יראת שמיים. יראו את השם קדושה, ואפילו קדושים, אם אין להם יראת שמיים, הם חסרים. משום שאין מחסור רק לרעב, למי שירא אין לו שום חיסרון. אז תחזור לירושלים, והשכינה תשכון שם כאשר דיברת. ובנה אותה בקרוב בימינו, היום אסור לדבר על בניין בית המקדש כבר, תשמע לאן הגענו, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם. אנא, תבנה כבר את המקדש, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. מהלך גאולת ישראל זה כמו צמיחה בהדרגה, מצמיח קרן ישועה. כל דבר זה עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות הרום, שהמשיח לא רק יהיה בחזקת משיח, אלא בגדר משיח ודאי, אז קרנות הרום על ידי ישועתך שתעזור לו. וכאן הסיום של כל המערכות האלה, כי לשועתך קיווינו כל היום, באמת אני מחכה. יש לי בבית עמל עמל, לא מסויד ולא מטוייך. לא שמים על חתן שום תכשיט, מה שנקרא, מה ששמו פעם כל מיני אתרות לחתנים. אפר מקלה על ראשו, שוברים צלחת, משאירים מנה לא מאוישת. כל שמחה אצלנו לא שלמה, כשהמציאות של השמחה האמיתית שובטת. אז אנחנו מבקשים ממך, אני מתכווה לישועה, אלה הימים שבהם הצמתים המרכזיים בהיסטוריה שבהם הובקעה החומה. נשרף הבית, נשרף האחל, גלה עם ישראל, פוזר במאות מדינות. נכון, העיקר העיקרים קיים, יש לנו תורה, אבל תורה בלי מקדש, זה כמו שנאמר בפסוק במגילת איכה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. פיזור כזה לא נותן לתורה להיות בכל עוצמתה. מבקשים ממך, אנא השם, לישועתך קיווינו וציפינו, כמו שאצל נוסח אחינו הספרדים, ומצפים לישוע בנוסח ספרד. מצפה זה יותר ממקווה. זה כמו החפץ חיים שכששמע איזה רעש ברדין, יצא למרפסת ופתח את השליבות של הטריס. אפשר זה משיח, אולי יש פה את גירצ'קה של משיח, אולי כל הזמן חי מציאות של משיח, חי את המציאות ששמע משיח. הוא היה, כמו שסיפרו שברדין, ראש הישיבה הגאון הצדיק רבי נפתולי טרופ, לא ראה שהחפץ חיים עוד לא נותן רשות לומר בורחו או משהו בערבית של שבת לקראת קבלת שבת, אז הוא לא הבין, הציבור לא הבין למה. אמר הרב נפתולי, אני יודע למה לא, הוא מצפה, אולי לפני שבת עוד נשמע משיח, משום שבשבת יש לנו כלל שמשיח לא מגיע, אז הוא ציפה, אולי עוד לא נהייתה השקיעה תחמה, אולי עוד לא הגיע 13 דקות שלפני השקיעה, אולי ישמעו משהו, וכשמתחילים קבלת שבת הוא קצת עצוב, משיח לא הגיע. אדם שחי, יש לו חליפה מיוחדת בארון, שיוכל באופן זמין לקבל פני משיח. יש, היה לנו בפתח תקווה יהודי צדיק בשם רבי לייבה לברוידה, משמשו של החפץ חיים, שהיה לו נעליים מיוחדות בביתו, אשתו, זיכרונה לברכה, הראתה לי בדל לחיים ארוכים, שבאתי לנחם אותה על מות בעלה, והחפץ חיים היה השטחן שלהם, הרבנית רבקה ברוידה, אשתו של רבי לייבה לברוידה, שהיה שוחט ובודק בכפר גנים, אשתו הראתה לי את הנעליים שאותם הוא כל לילה אמר לה, לא זכיתי לנעול אותם לקראת ביאת משיח. ואז מסיימים ברצה בעמך ישראל, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, להנחיל לילדים אווירה, חבר'ה, יש גובה אחר בחיים. בוא נצפה לזה, נפנים את זה, נשאף לזה. לכן אני רוצה לברך, לאחל, להתפלל לבורא העולם, אנא, שלח אורך ועמיתך עלינו, עינינו תחזנה לראות בשוב השם לציון ברחמים. הבורא תאיר כבר את האור החדש על ציון, ונזכה כולנו במהרה לאורו בימינו ברחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
כל חי תמיד איתי, כל חי.